שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף מ"ב במסכת פסחים באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד בנקודותיים בשורה 11 בעמוד א' ונסיים בשורה 9 במ"ג עמוד א'. השיעור היום יהיה בדיוק 10 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על דברים שצריך להקפיד עליהם בזמן עשיית המצות בשביל שהם לא יחמיצו. בחלק השני נדבר על איסור בל ייראה ובל יימצא, ונראה שגם בתערובת חמץ וגם בחמץ נוקשה, כלומר לא ראוי לאכילה, יש את האיסור. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון. הנושא העיקרי של החלק הזה זה שבאופן כללי חום גורם לזירוז של חימוץ. ממילא צריך להקפיד כמה שיותר שבזמן הלישה של הבצק, לפני ששמים אותו בתנור, צריך שלא יהיה שם חום. איך מקפידים על זה? אז הגמרא מביא ארבעה דברים. דבר אחד, אומר רבא, לא ללוש במקום שהוא חם, כמו למשל בחוץ בשמש. דבר שני, לא ללוש במים שהיו חמים, למשל מים שהיו בשמש או מים מהמולייר. דבר שלישי, צריך שזה שלש, חוץ מהכלי הרגיל של המים שבו הוא מקטף את הבצק, יהיה לו עוד כלי של מים ששם הוא מקרר את הידיים בשביל שהידיים לא יתחממו. זה דבר שלישי, עד כאן מרבה. דבר רביעי, עוד יותר מחודש, אומר רב יהודה, צריך להשתמש במים שלנו, כלומר מים שישנו, כלומר מים שעבר עליהם הלילה וכך הם יתקררו עד שנשתמש בהם. אלה ארבעה דברים שצריך להקפיד עליהם בשביל למנוע התחממות, זה הנושא העיקרי, ועכשיו נראה על זה עוד ארבע הערות, ומתוך זה גם נבין למה זה מובא כאן. הערה הראשונה זה שלגבי אותם מים שאמרנו שצריך שיהיה למי שלש בשביל לקרר בו את הידיים, אומרת המשנה שלנו, ולכן זה הובא כאן בגלל המשנה, שאותם מים שבהם הוא מקרר את הידיים הם בעצם חמץ, כי הרי הוא שם שם ידיים שיש בהם קמח ויש שם המים, אז בסוף מחמיץ. ממילא צריך לשפוך את אותם מים כל כמה זמן שלא יחמיצו, והגמרא דנה איפה הוא שופך אותם. אז אומרת הגמרא שאם יש הרבה מים צריך לשפוך במקום מדרון, שהם לא יצטברו במקום אחד ואז ימשיכו להחמיץ שם. אם יש קצת מים אפשר גם לשים במקום שיש נקעים, ואז המים כן קצת מצטברים, אבל זה לא נורא, כי כיוון שזה קצת הם נעלמים בתוך הקרקע, וממילא כבר אין לי בעיה איתם של חמץ. זאת הערה ראשונה, ולכן זה הובא כאן, כי המשנה דיברה על זה. הערה שנייה, לגבי מה שרב יהודה אמר, שצריך להשתמש במים שלנו, הגמרא מביאה סיפור משעשע, שכשרב מתנה אמר את זה בדרשה שלו, מי ששמע חשב שהוא התכוון לא מים שלנו, כלומר מים שעבר עליהם הלילה, אלא מים שלנו, כלומר המים ששייכים לנו, של משפחת רב מתנה. ממילא למחר, כשכולם רצו לעשות מצות, הם באו לרב מתנה לבקש את המים שלו, ואז הוא הסביר להם את הטעות. הערה שלישית, שהגמרא מביאה עוד דבר שצריך להקפיד עליו, שהוא לא קשור לחום, וזה שלא לעזוב את הידיים מהבצק עד ששמים בתנור, כך לא מסיחים את הדעת מהמצה, ואז יש פחות סיכוי שבטעות יעבור זמן וזה יחמיץ. זאת הערה שלישית. הערה רביעית והאחרונה, מה קורה אם בכל זאת מישהו עבר על ההמלצות כאן וכן השתמש במים שלמשל היו בשמש, אבל בכל זאת אנחנו רואים שזה לא החמיץ, כי יש סימנים לדעת האם זה החמיץ או לא, האם בכל זאת למרות שרואים שזה לא החמיץ, קונסים אותו ואוסרים את אותו בצק? מרזוטרא אומר שלא קונסים, כמו שראינו לפני יומיים שאסור לשטוף את השעורים לפני התחינה, כי זה מגביר את הסיכוי להחמצה, אבל בכל זאת אם מי שעשה את זה לא קונסו עליו. אותו דבר אומר מרזוטרא כאן, לעומת זאת רבשי אומר ששם לא קונסים, כי נאמר במפורש שלא קונסים, אבל אצלנו קונסים. זאת הערה רביעית, ועד כאן החלק הראשון של השיעור, ועד כאן פרק כל שעה. הנושא של החלק השני זה שהמשנה מביאה שבעה דברים, שגם עליהם יש איסור בל ייראה ובל יימצא ואיסור אכילה, אבל זה רק לב, ואין בהם איסור קרת אם אוכלים אותם. במה מדובר? אז רבי חייא לקראת סוף עמוד ב' מחלק אותם לשתי קבוצות. הארבעה הראשונים זה מיני מדינה, כלומר מאכלים שונים שנפוצים מאוד במדינה, כלומר נפוצים מאוד, ומדובר בתערובת חמץ, לא בחמץ בין, והחידוש הוא שבתערובת חמץ מצד אחד יש איסור, מצד שני אין קרת, אלא ארבעת הדברים הראשונים. שלושת הדברים הבאים הם מיני אומנות, כלומר דברים שבעלי מקצוע משתמשים בהם ויש בהם חמץ, אבל הם לא ראויים לאכילה, ובכל זאת יש בהם איסור לב, וכאמור אין קרת. זה באופן כללי, עכשיו ניכנס לפרטים עצמם. אז ארבעת הדברים הראשונים שכאמור הם מיני מדינה והם ראויים לאכילה, אבל הם רק תערובת ולא חמץ בעין, זה קוטח הבבלי, שחר עמדי, חומץ האדומי וזיתום המצרי. שוב, קוטח הבבלי, שחר עמדי, חומץ האדומי וזיתום המצרי. עכשיו נפרט לגבי כל אחד וגם נראה הערות על כל אחד. אז לגבי קוטח הבבלי, מדובר בסוג של פת שמכינים יחד עם שריות של מי גבינה והרבה מלח, ועכשיו בסוגריים, כיוון שכבר הזכרנו את זה, הגמרא מביאה ברייתא שאומרת שהוא מאוד לא בריא, מי הגבינה סותמים את הלב, המלח מעוור את העיניים, והפת עצמה, כיוון שהיא מאופשת, היא מחלישה את כל הגוף. אגב זה, הגמרא מביאה עוד שתי ברייתות לגבי דברים שהם לא בריאים וכן בריאים. עד כאן הדבר הראשון. הדבר השני זה שחר עמדי. בזמנם רוב השחר היה נעשה מתמרים והוא לא היה חמץ, אבל במדי היו עושים אותו מסעורים, והוא כן חמץ, לכן קוראים לו שחר עמדי. בזמננו וגם בזמן רשי כבר את רוב השחר עשו כבר מסעורים, אז כל השחר היה חמץ. הדבר השלישי זה חומץ האדומי, גם זה חומץ שעשו מיין והשתמשו בסעורים בשביל להקל על ההחמצה של היין. על זה הגמרא מביאה שתי הערות. הערה ראשונה זה שככל שהיין יותר משובח, הוא פחות מחמיץ בקלות, וממילא אם רוצים לעשות ממנו חומץ, צריך להוסיף לו סעורים. ואומר רב נחמן שבאמת פעם בזמן המקדש, היין של יהודה היה כל כך משובח, כי מהיין הזה הרי היו מביאים נסחים, אז בשביל לעשות ממנו חומץ היו חייבים להוסיף לו סעורים, אבל מאז החורבן היין של יהודה כבר לא כל כך משובח, והוא מחמיץ לבד גם בלי סעורים, ודווקא היין של אדום הוא זה שנהיה משובח, ובשביל שהוא יחמיץ היו צריכים להוסיף לו סעורים, לכן קוראים לזה חומץ האדומי, ורואים בזה שמהחורבן אדום לקחה את הגדולה של ירושלים, כמו שכתוב בפסוק, היא מלאה החרבה, ובפסוק ולאום ילאום יאמץ, שכשהיהודים יורדים, הגויים עולים ולהפך. זאת הערה אחת לגבי חומץ אדומי. הערה שנייה, כיוון שכבר הבאנו הבדל לגבי החומץ בין לפני ואחרי החורבן, הגמרא מביאה עוד הבדל כזה, וזה שאומר רב יהודה בברייתא, שבזמן החורבן, אם היית לוקח חומץ מעם הארץ, לא היה צריך להפריש אותו. לעומת זאת, אחרי החורבן כן היה צריך. למה? כי אחרי החורבן את החומץ היו עושים מיין, כי אחרי החורבן היין היה מחמיץ בקלות. ממילא, כיוון שזה יין, ודאי שצריך להפריש כשלוקחים מעם הארץ, כמו כל פירות שלוקחים מעם הארץ. לעומת זאת, לפני החורבן לא היה צריך להפריש, כי הם לא היו מכינים את החומץ ממש מיין, אלא היו עושים תמד, כלומר לוקחים חרצנים, משרים אותם במים, והמים היו מקבלים את הטעם, ובסוף גם מחמיצים, וזה היה חומץ. ולמה לא צריך להפריש מזה? אז אפשרות אחת, שכיוון שזה לא עשוי מיין ואפילו לא משמרים אלא רק מחרצנים, אז רק הטעם עובר למים ולא משהו מהותי מהיין, ממילא זה לא חייב בהפרשה, גם אם זה לא היה נלקח מעם הארץ. אפשרות שנייה, גם אם את התמד הזה כן היו עושים משמרים ולא רק מחרצנים, ואז עקרונית זה כן חייב בהפרשה, אבל כיוון שזה כל כך זול, אז גם המארצים היו מקפידים להפריש על זה, כי מה אכפת להם זה זול, ולכן אפשר לסמוך עליהם שהם הפרישו, וממילא זה לא חייב בהפרשה. עד כאן שתי הערות לגבי חומץ האדומי. הדבר הרביעי והאחרון בקבוצה הראשונה במשנה זה זיתום המצרי, שגם זה תערובת חמץ. ממה מכינים אותו? שליש קרקום, שליש מלח, ושליש, לפי רב יוסף סעורים, לפי רב פאפה חיטים, והיו שורים את כל זה במים, ואחרי זה קולים את זה ותוכנים את זה, ואז שותים את זה, וזה היה טוב גם לעצירות וגם לשלשול, אבל זה לא טוב לחולה או לאישה עוברה, כי זה יותר מדי משלשל. עד כאן הקבוצה הראשונה של הדברים במשנה, ארבעת הדברים שרבי חייא הגדיר אותם כמיני מדינה, כלומר דברים שנפוצים לאכילה או לרפואה כמו שראינו עכשיו, והם תערובת חמץ, ולכן לפי דעת המשנה שלנו יש בהם לב ואין בהם קרת. הקבוצה השנייה של הדברים לפי רבי חייא הם מיני אומנות, כלומר דברים שרק בעלי אומנות, כלומר בעלי מקצוע משתמשים בהם, והם לא רואים לאכילה, וזה זומן של צבעים, עמילן של טבחים וקולן של סופרים. עכשיו נפרט לגבי כל אחד מהם. זומן של צבעים, אומרת הגמרא, זה מיה דחברי, כלומר לוקחים סובים, שמים במים, ואז במים האלה משתמשים בשביל לצבוע את האור של בהמה. המילן של טבחים זה פת שמכינים אותה לא בשביל לאכול, אלא בשביל לשאוב את הזוהמה מהתבשיל, מכינים אותה מתבועה שלא הביאה שליש, ממילא היא לא ראויה לאכילה. והדבר האחרון, קולן של סופרים, כאן הגמרא מביאה שתי הצעות, כשבכל הצעה יש בעיה מסוימת. הצעה הראשונה זה שזה פירורה דאושקפי, כלומר הדבק של הרצענים שמשתמשים בו בשביל להדביק את הסנדלים ועושים את זה מקמח. הבעיה בהסבר הזה זה שבמשנה לא כתוב רצענים, כתוב סופרים, אבל מסביר רב הושעיה, באותו דבק גם הסופרים היו משתמשים בשביל להדביק את הדפים, לכן זה מסתדר במשנה. הצעה שנייה אומר רב שימי מחוזנה שזה הסולת שהיו משתמשים בו להסרת שיער, שזה חמץ כי זה עם סולת. הבעיה בהסבר הזה זה שכאמור רבי חייא אמר ששלושת הדברים בקבוצה הזאת הם מיני אומנות, כלומר שרק בעלי מקצוע משתמשים בהם, ואילו להסרת שיער כל הבנות עושות, זה לא מיני אומנות, וממילא זה לא מתאים לפי רבי חייא למשנה שלנו. אבל מיד אחרי זה במשנה מביאים את רבי אליעזר שהוא באמת מוסיף לרשימה של המשנה שלנו גם את הסולת להסרת שיער, כי הוא אומר אף תכשיטי נשים, והגמרא מסבירה שהוא מתכוון אותה סולת, שגם היא לא מיועדת לאכילה, ולכן אין בקרת, אבל יש בלב על אכילה ועל בעל יראה. אז זה לגבי הדברים בקבוצה השנייה. עכשיו רק בסוגריים, לגבי הסולת להסרת שיער, מי בדיוק היה משתמש באותה סולת? אז רב יהודה אומר בשם רב, שרק העשירות היו משתמשים בסולת, בנות מלאכים היו משתמשים במשהו עוד יותר מהודר, שזה שמן המור, כלומר שמן עם בוסם, או שמן מזיתים שלא הביאו שליש, שגם זה משאיר את השערות. העניות לעומת זאת לא היו משתמשות לא בשמן המור, וגם לא בסולת, אלא לפי רב יהודה הם היו משתמשות בסיד, לפי רב שימי מחוזנה שבנו מקודם לגבי קולן של סופרים, הוא מבין שהם היו משתמשים בשר של הסולת מבנות העשירים, וכך הוא רצה להסביר את קולן של סופרים, אבל כאמור, את ההסבר הזה בקולן של סופרים כבר דחינו. וזה הגענו לשורה התשיעית במ"ג עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו, חילקנו עם את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון ראינו שכשמכינים את הבצק למצות, צריך להקפיד שלא יהיה שם חום בשביל שזה לא יחמיץ, לכן לא עושים את זה בחוץ בשמש, לא משתמשים במים שהיו בשמש, מקררים את הידיים בתוך דלי עם מים מיוחדים לזה, ומשתמשים במים שלנו, כלומר מים שעבר עליהם הלילה. עכשיו, אותם מים שבהם משתמשים בשביל לקרר את הידיים, הם בעצם יהיו חמץ, ולכן צריך לשפוך אותם. אם הם הרבה, אז שופכים אותם במדרון. אם מעט, אפשר לשפוך אותם גם לא במדרון. עכשיו, אם אדם לא הקשיב להנחיות האלו, וכן עשה למשל ממים שהיו בשמש, מרזות רומר שבדיעבד זה לא נורא, רב אשי אומר שקונסים אותו ואוסרים את הבצק. עד כאן החלק הראשון. בחלק השני ראינו שתי קבוצות של דברים שיש בהם לאו ואין בהם קרת. קבוצה אחת זה דברים שהם מיני מדינה, כלומר דברים שאוכלים אותם ומשתמשים בהם לרפואה, כלומר הם כן ראויים ומיועדים לאכילה, אבל הם תערובת חמץ, וזה קוטח הבבלי ושחר המדי וחומץ האדומי וזיתום המצרי, והסברנו מה החמץ שיש בכל אחד. לגבי חומץ האדומי הערנו שהיו משתמשים בסעורים בשביל לעזור לו להחמיץ, זה ביין שהוא משובח ולכן הוא צריך עזרה בהחמצה. לפני החורבן זה היה יין של יהודה, אחרי החורבן יין של יהודה כבר לא היה משובח אלא היין של אדום. בסוגריים גם ראינו שכשלוקחים חומץ מהם הארץ, לפי רב יהודה לא צריך לעשר, או כי זה רק תמד מהחרצנים, או כי זה כל כך זול, גם העם הארצים היו מפרישים. זה הקבוצה הראשונה. בקבוצה השנייה דיברנו על זומן של צבעים, עמילן של טבחים וקולן של סופרים, שהם כולם לא מיועדים לאכילה. זומן של צבעים זה מי סובין שהיו צובעים בהם את האור, עמילן של טבחים זה פת שהיו שמים רק בשביל לשאוב את הזוהמה והיא לא מיועדת לאכילה, וקולן של סופרים ראינו שתי הצעות. הצעה אחת זה שזה הדבק של הרצנים, אבל גם הסופרים היו משתמשים בזה בשביל להדביק את הדפים אחד לשני. הצעה השנייה זה שזה חומר שעשוי מסולת בשביל להשאיר שערות, אבל זה לא מתקבל כי זה לא מיני אומנות, אלא כל הבנות היו עושות את זה. אז אמנם זה לא נכנס למילים קולן של סופרים, אבל ממילא רבי אליעזר מוסיף את זה במפורש במשנה, כי הוא אומר אף תכשיטי נשים שזה אותו סולת שבה היו משתמשים, והגמרה מהירה שמי שהיו משתמשות בזה זה בנות העשירים, אבל בנות העניים היו משתמשות בסיד, לפי רב שימי הם גם היו משתמשות בשאריות מהעשירות כל טוב.